שלום, ערב טוב. אנחנו בסימן קמ"ז, סוגיה חדשה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו, דכתיב, בחבלי אדם המשכם, בעבותות אהבה, והיה להם כמרימי עול על לחייהם, ואת אליו אוכיל. רש"י, ראוי היה יעקב אבינו לרד בשלשלאות של ברזל, שלשלאות של ברזל, כדרך הגולים, שהרי על פי גזירת גלות ירד לשם. אלא שזכותו גרמה לו, דכתיב בחבלי אדם המשכם, בחבלי אדם, בשביל חיבת אדם. משחטים למצרים בחבלים ולא בשלשלאות. בחבלי אדם, אני חושב שחבלי באדם, לא יודע, בחבלים, ככה רש"י מבין, משכתי אותם בחבלים, מאחר שאני מחבב אותו כאדם, ולא לא כחיה שמושכים אותם בשלשלת, אז משך אותו בחבלים ולא בשלשלאות של ברזל. והיה להם כמרימי עול על לחייהם, ואת אליו אוכיל, כלומר כמרימי עול על לחייהם, כאדם הסובל ומסייע לבהמתו להרים עולה על צווארה, או מעל צווארה זה עדיף, בלבחים ובמקלות. מנסה לעשור, לבהמה שלו, סוחב את המסע או חורש את החרישה, אני לא יודע, על כל פנים. אז גם כי ניסיתי להקל מעליו את העול בחבלי אדם, בהמשכם, בעבודות אהבה, ואלה הם כמו מי שמרים עול מעל לחייהם של בהמותיו, אני לא יודע. ואת אליו אוכיל, רש"י, ייתת אליהם כוח להכיל את עבודת הפרך. ואת אליו, פניתי אליו, ייתתי להם את הכוח להיות מסוגלים לעמוד בעבודת הפרך הזאת. להכיל את עבודת הפרך. טוב, נראה מה אומר הרב. אמר רב חייא בר אבא אמר רב יוחנן, ראוי יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו. דכתיב בחבלי אדם המשכם בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרימי עול על לחייהם, ואת אליו אוכיל. הגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה משורשה הראשון, מעת אשר הוקבעה התייחדות שלה בתור תכונה מיוחדה, שזה הותחל מיעקב, כי לא בשביל איזה מירוק של חטא מיוחד נועדה הגלות. כי אם כדי להסתגל להיות גם בגלות, עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת, עומדת בצביונה בלא טשטוש הצורה. וראוי היה שחותם זה של סבילת עול גלות, ואם זה יהיה הצביון קיים ועומד חסון, יוכל מראשית הצמיחה של האומה בייחודה. גם זה היה נועד ליעקב בתור האישיות. אני באמת חושב שמה שתקנו פה, להפך, זה עדיף שהיה כתוב. זה היה נועד גם ליעקב. יותר טוב ככה. ככה כתוב אצלכם. טוב, זה נועד גם ליעקב בתור האישיות המתחילה את תכונת האומה. אבל שנייה, אני שמה לי את זה פה. כן. אבל מצד גדולת הקודש של הפרטיות אשר ביעקב, לא היה אפשר שיוכל, או עדיף, כמו שמציעים פה, שתחול גלות עליו. על כן, היה רק בכוח הגלות שלו, ולא בפועל. ומה שהייתה הגלות שלו בכוח, עשה את הרושם של הסתגלות החיים העצמיים, בלא שום מחיקת צביון של הצורה העצמית. וזכות זו של המשכת, וזכות זו המיוחדת, גרמה את הגודל והתפארת שהיה ליעקב במצרים, לאות ולמופת, לאות ולמופת על האחרית של כל התהלוכות הגלויות כולן, של כל התהלוכות הגלויות כולן, שהביאו להכרה הגלויה של כל העולם האנושי בערכן של ישראל ובייחודם העליון. ונמצא שהיה שיבוד בחבלי אדם ואבותות אהבה, נקודה. והעול, אף על פי שהיה עול בכוח, היה מורם. והטיה אל הסיפוק של צרכי החיים הרוחניים והחומריים גדולה הייתה, עד כדי לפעול גם כן הערה בתוך מחשקי הגלות, גם כן לבניו אחריו בכל הנדודים שלהם, באופן שכל אלה יחד, הגלות המחשיכה והנאורות הזהירות שבה, בהתאמן, יובילו אל המטרה האחרונה של גילוי הוד השם בכבודן של ישראל בכל פעירם, וכל רואיהם יכירו כי הם זרע ברך השם. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, ראו היה יעקב אבינו לרד למצרים משלשלאות של ברזל, אלא זכותו גרמה לו. לכתיב בחבלי אדם המשכם בעבותות אהבה, וילם כמרימי עול על לחייהם, ואת אליו אוכי. הגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה משורשה הראשון, מעת אשר הוקבעה ההתייחדות שלה בתור תכונה מיוחדה, שזה הותחל מיעקב. טוב, זו הכרזה, שהגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה, משורשה הראשון של האומה, שזה יעקב, מעת אשר הוקבעה ההתייחדות של האומה בתור תכונה מיוחדה, התחילה ההתגבשות הלאומית, מרגע ההתגבשות הלאומית הייתה הגלות ראויה להטביע את חותמה העמוק על האומה. למה? כי לא בשביל איזה מירוק של חטא מיוחד נועדה הגלות. כי אם כדי להסתגל להיות גם בגלות עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת, עומדת בצביונה ולא תשטוש הצורה. זה הסבר מאוד מיוחד. אני לא מכיר אותו משום מקום אחר. שיש מטרה עצמית בגלות, או ליתר דיוק, יש מטרה עצמית לעם ישראל, שהוא יהיה גם בגלות. למה? כדי לחשל את אופיו. ואם אני מבין טוב, זאת אומרת, תמיד אנחנו חושבים, בני חטאינו, גלינו מארצנו, התרחקנו מעל אדמתנו. החידוש, יכול להיות שבפועל זה יתרחש מפני חטאינו, אבל על ידי חטאינו יצא אל הפועל איזה מגמה יסודית, שהיא לא רק כדי למרק חטא קונקרטי, לא רק בשביל מירוק איזה חטא מיוחד נועדה הגלות, כי אם כדי להסתגל להיות גם בגלות, עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת, עומד בצביונה, בלא טשטוש הצורה. אז אני קורא לזה חישול האופי. זאת אומרת, לסגל תרבות, עם בעל תרבות כזאת, שמסוגל לעמוד נגד הזרם, מסוגל להיות בעל עמדה עצמית, מסוגל לעמוד מול כל הלחצים הסביבתיים, וגם העינויים היותר נוראים, ולא לאבד את הנקודה העצמית. מה שזה דבר מאוד מאוד קשה, כי קל מאוד להישחק, קל מאוד להיסחף, קל מאוד להיכנע, קל מאוד לאבד את הזהות של כל חברה, כשהיא רק גולה, על כל פעמים באמת מבחינה היסטורית, חוץ מהתופעה הזאת הישראלית, אין תופעה כזאת בעולם. כל פנים, אין שום עם שגלה ממקומו ושימר את זהותו. זה רק שאלה של דוריים וחצי, והאומה שגלתה פשוט יורדת מהבמת ההיסטוריה ונטמעת במסגרת התרבות ששם היא חיה. ועם ישראל חי, על אף שאין ספק שהוא יצא צולע מהגלות הזאת, ויצא קשה מאוד, ועם אובדנות נוראים, שמדות והשמדות רבים, מכל מקום שומר ישראל, שומר שארית ישראל. נשארה שארית ישראל, הגרעין העצמי, והזהות העצמית, התרבותית, אחר הכל נשמרה. מה שזה בעצמו, בעיניי נס הניסים, זה נס הכי גדול שאירה בהיסטוריה של הניסים. זה עצם השרידות של עם ישראל, והשרידות של עם ישראל זה לא שנשרדו נושאי הגנים היהודיים, כי כאלה יש עוד מיליונים שהם כיום לא יהודים. אבל זה ששרדה האומה הזאת מבחינה תרבותית, זהותית, שרד עם ישראל בזהותו התרבותית, שהיא היהדות. היהדות שרדה. וזה דבר, אין לו מקבילה היסטורית. ובשביל המטרה העצמית הזו שתחשף את תעצומת הנפש הפנימית של כוח החיים הישראלי, שהוא משפיע על הכל, וזה כמו משל הזרע הידוע של הכוזרי, אל תראה אותנו, תראה כאילו אנחנו נשמדים והולכים, נרקבים והולכים, אבל זה כמשל הזרע, הוא נקבר באדמה, נמחה זכרו, אבל שם במעבה האדמה, מה שקורה לו בשלב הראשון, נראה עוד יותר גרוע. בתחילה נכנס שם זרע, אחר כך הוא נרכב, זהו, מאבד לגמרי את צורתו. ואז לפתע תמיד מסתבר שלא. לא הוא מושפע מסביבתו. כן, הוא מושפע מסביבתו. אבל ההשפעה הזאת, היא הופכת לזה שהוא משפיע על סביבתו. הוא סופח אליו את כל המינרלים הסביבתיים, והולך ומתרגם אותם לצמיחה. והנה, צומחת פה מהזרע נובט ניצן, מלבלב ומשהו, ומתחיל לצמוח נטע, והולך וצומח עד שיהיה לפרי, נושא פירות, וזה והנמשל של זה, זה הדת הישראלית, שעל פניו היא הולכת ונמחקת על ידי כל העמים והתרבויות והדתות שמוחקים את צורתה, והנה הולך ומסתבר לא. היא שומרת על צורתה, ויתרה מזאת, הולכת וסופחת אליה ומושכת אליה את כל התרבויות הסביבתיות, והיא משפיעה עליהם עוד יותר ממה שהם משפיעים עליה, והולכת ומשתדרגת בזאת הדתיות, האמוניות, העולמית, הכללית, עד שבסוף, באחרית הימים, יהיה העץ כולו אחד, וכל האמונות והדעות הולכות ומתכנסות כמעה כמעה יותר ויותר אל הצורה היהדותית, עד שילכו מרבים ויאמרו לכו ונעלה לרשם בבית ויעקב ולראו מדרכה ונחם ורחדותיו, כי אם ציון תצא תורה דור שם ירושלים. אבל המהלך האבולוציוני של עיצוב הצורה או חתימת הצורה הישראלית שהיא הולכת וחותמת את צורתה יותר ויותר על סביבתה ומצמיחה אותם יותר ויותר לכיוון שלה, זו המגמה הפנימית, זה המהלך האלוהי המופלא, כמו שגם הרמב״ם אומר את הדברים האלה, שמחשבות הבורא, אף על פי שהשעות הרוחניות שעברה האומה שלנו, התנבא מזה הנביא, שבני פריצי עמך, התנסו להעמיד חזון ונכשלו. אבל מחשבות הבורא אי אפשר לשאיר ולתאר, ואותו נוצרי והמשוגע שעמד אחריו, הם שניהם הכשרה אל משיח האמת. משיח האמת, כיצד? כי כבר על ידי הקליטת הרעיונות היהודיים האלה וזיופם ועיכולם בצורתם המעוותת, מכל מקום הולך ומתפשט באיים רחוקים הרעיון לדבר משיח, הרעיון לדבר מצוות, לדבר שיש תורה ויש, וזה הולך ומסדד את אדמת התרבות העולמית אל האוריינטציה האמיתית. כאשר יופיע בסוף משיח האמת, אז יזנחו כולם את עצביהם ואת רעיונותיהם, ויסתבר להם שמה שידריכו אותם אבותיהם זה הבל ואין בהם מועיל. ומכל מקום הם משמשים על פי מחשבות הבורא אל המגמה הזאת של קידום העולם אל תכליתו הגאולית. לענייננו, יש משהו במהות הישראלית שהוא מאוד חסון, מאוד מאוד חזק, שהוא איך נקרא לו, אולי כמו כן ההגדה אחרת על נושא אחר, אבל שנרכב הגוף, הכל הגופה מתה, מת האדם, נרכב הגוף, נרכבים בסוף גם עצמות, בסוף מה שנשאר זה תרוות של רקב. מה זה תרוות של רקב? תרוות של רקב זה הלוז, עצם הלוז, הניסקוי, יש לו המון שמות, הלוז, ניסקוי, תרוות של רקב, לכל מתכוונים אותו דבר, נשאר מפי ההגדה המופלאה הזאת איזה משהו בגודל של שעורה שהוא נמצא מעצם מהשדרה, והעצם הזה בלתי קלה, תשרוף אותו, לא ישרף, תפוצץ אותו בברזל, יפוצץ את הברזל. בקיצור, בלתי קלה. הוא מנצח את כל סביבתו. וממנו ייבנה הגוף בתחיית המתים. וכן בנמשל, יש משהו, איזה לוז חיים, איזה עצמיות, בלתי מתפוצצת, בלתי נשרפת, בלתי מושפעת מהסביבה, ולהפך, מזה נבנה התוכן עתידני. והמהות הזאת שצריך להיבנות לא רק בנשמת ישראל, אלא ברוח ישראל, צריכה להיבנות איזה חסינות, איזה עוצמה, עצומת נפש, של, תסלחו לי על הסגנון, אבל גולשת דרשנות, אבל שלא תכרע ולא תשתחווה, שישאר משהו שאין, שום דבר הוא לא יקנע בפניו, זאת תכונה עצמית שצריכה להיבנות באומה מתשתיתה, מראשיתה. על כן, הגלות הייתה ראויה. על כן, הגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה עמוק על כל האומה כולה, משורשה הראשון. בשביל האידיאל הזה. זה אידיאל חינוכי, זאת אומרת, זה לפתח. אתם יודעים, מה שלא מחסל, מחשל. אז כדי להגיע לחישול, אז צריכה לעבור את המסלול הזוותי הזה של מה שנראה כחיסול. ואז הוא מתברר שזה לא. אבל זה איזה תוכנית לחתחילית כזאת. לא רק לחפר על אבון קונקרטי, אלא לבנות איזה איכות מהותית פנימית, לחשוף איזה איכות פנימית. אולי זו תכונה נשמתית האמיתית, אבל זה צריך, כמו שאני אומר, לא רק להיות בנשמה, צריך להיות גם ברוח. צריך להיות במבנה הנפשי, באישיות בטח של כללות האומה, ושרידים מזה, אז זה מה שנמצא ברוח של כל יהודי ויהודי כפרט, שלא יחרב ולא ישתחווה, צריך, יהודי אמיתי, זה צריך להיות אישיות שמסוגלת לעמוד מול הזרם, נגד הזרם. בכל מצב, למרות שכל התני הסביבה עושים לך את כל השיימינג שבעולם, זה לא אמור להשפיע עליך, זה לא אמור להיות החישובים שלך, והאיכות הזאת היא בחינה לצרפתים כצרוף הכסף ובחינתים כבחון הזהב, ועוד בא סירייה ושב וביתה לבאר קהילה וחללון אשר בשלכת מצבת בעם, זה רק קודש מצבתה. עם כל הנשירות וכל כל הנזקים החיצוניים, בסוף נשאר איזה גרעין מזוקק, חזק מאוד, שאין עליו. והאידיאל הזה, זה התוכן האידיאלי שלמענו מראשית הייתה ראויה הגלות לישראל. זה מה שהרב מלמד. הגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה משורשה הראשון. אז את המערכת החינוך הזאת, זה אידיאל כל כך יסודי, וטביעה כל כך יסודית במהות הישראלית, שמרגע לידת המהות הישראלית, שהיא מרגע הופעת אבינו הציבורי הראשון, כציבור שזה יעקב, לכן מרגע זה כבר הקור איתוך וגיבוש הזה ששמו גלות, היה ראוי לו. הגלות הייתה ראויה להטבע את חותמה עמוק על כל האומה כולה משורשה הראשון, מעת אשר הוקבעה התייחדות שלה בתור תכונה מיוחדת. התחילה רק האומה להתגבש בתור אומה. הראשון שמופיע בו המושג עם בקרב האבות, ויבוא יעקב שלם ובכל העם אשר עמו. בנותיכם תיתנו לנו, בנותינו תיקחו לכם, והיינו לעם אחד. אומרים לו שם שכם וחמור ליעקב ובניו. כלומר, היחס אל יעקב ובניו כאל עם. זה דבר שלפני כן לא היה. אז על כן, העם הוא נקרא בית יעקב, עם ישראל, אבל לא עם יצחק או בית יצחק, או עם אלוקי אברהם, זה כן, אבל עם ישראל נקרא על שם יעקב. ומרגע שהוקבע התייחדות של האומה בתור תכונה מיוחדת, ספציפית, שזה הותחל מיעקב. ולכן ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים משל שלאות, של ברזל. זאת אומרת, הכרח טבעי אלוקי אדיר. זאת אומרת, יש בזה אידיאל אלוהי לכתחילה, ולכן ראוי היה לרד למצרים. כי לא בשביל איזה מירוק של חטא מיוחד נועדה הגלות, כי אם כדי להסתגל, לחנך, להיות גם בגלות, עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת. מחוטבת שומרת את אידיאת החיים הפנימית שלה, את צורתה הפנימית, חטיבה, צורה, חיה, מעצבת. אידיאה יסודית, מחשבה יסודית, המעצבת את עומר החיים, זוהי חטיבה. להיות בגלות, עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת, עומדת בצביונה בלא תשטוש הצורה. היכולת לשמור על הצורה עצמית שלא תימחק, על אף כל הגורמים הכל כך קשים שעסוקים במחיקת הצורה הישראלית, כדי שתסוגל לאומה את עוצמת הרוח הזאת, לכן הייתה צריכה לעבור את הגלות. כן, ומסתבר שהגלות ראויה לעם ישראל בעצם. ואם נגיד שזה נכון מה שאתה אומר, אז מה? למה אתה מזכיר את הדברים הנכונים האלה? בתור מה אתה מזכיר את זה?
לא הצלחנו כל כך לשמור על עצמנו שם. זה אמור להיות איזה מין הכנה יסודית ראשונית שתיתן לנו כוח.
א', מדובר פה על יעקב אבינו. והגמרא אומרת שראוי היה יעקב אבינו לרד בשלשלאות של ברזל. זה הנושא, זה כל מה שנאמר פה. אתה שומע שנאמר פה יותר מזה, לעניין שלך, אבל מה שנאמר פה, הרב עסוק להסביר מדוע ראוי היה יעקב אבינו, יעקב אבינו, זה לא משל, זה האיש הקונקרטי. הוא היה ראוי לרדת למצרים של שלאות של ברזל. למה? כי יעקב אבינו אותו מכונן האומה, או ראשית התגבשות האומה, האידיאל של מה שאמורה הגלות לעשות באומה, צריך שיתחיל לפעול, הקורס הזה צריך, ראוי היה שיתחיל לפעול מראשית האומה. זה כל מה שנאמר. עכשיו אתה אומר שיהיו שלבים ששם היו יהודים יותר טובים, יהודים פחות טובים, יהודים נבנו, יהודים נרסו. אני אמרתי הרבה דברים הרבה יותר גרועים ממך. אתה לא מזכיר לי, לא מזכיר פה ש... אתה לא מעלה על דעתך שהיהודים, היהודים סך הכל יצאו ממצרים, אז זאת אומרת ש... שנשאר בהם זהות. אבל אני הזכרתי שמיליוני, רוב נושאי הגנים היהודים כיום בעולם, הם לא יהודים. זה לא משנה. עכשיו מדובר על יעקב אבינו והאומה. אם בסוף יישאר ממנה משהו שישמור על זהותו, זה הנקודה המבוקשת. אין חינם, יכול להיות שיעלו להיות לזה מחירים גדולים, והיו לזה מחירים גדולים, כנראה הקדוש ברוך הוא מעוניין במחירים, זאת אומרת, מעוניין בתוצר על אף המחירים. כנראה התוצר הסופי הוא חשוב לו יותר מהמחירים שמשלמים על זה. ואם מבחינה כמותית דורות מסוימים נשמדים, אנשים, מיליונים נשמדים, בסדר, אבל עכשיו לא מדובר על אנשים, לא מדובר על דורות, מדובר על המהות הישראלית. המהות הישראלית צריכה שהיא בסיכומו של דבר תופיע בגיבוש כזה, שיהיה הדהד, ככה ניסחנו. הרב לא ממש אומר את זה פה, אבל אני משנים את זה לפי דעתי, ממה שאני מבין במקומות אחרים ברב, שהמהות, המהות הנשמתית של עם ישראל, שהיא כזאת, שהיא אין עליה, והיא כזאת שהיא משפיעה ולא מושפעת, המהות הזאת תתגלה גם ברמה התרבותית, הרוחנית, הנפשית של האומה בכללותה. כן, נכון, ומאוד רצוי שגם בפרטים, הם לא יהיו סמרטוטי אנוש, אלא הם יהיו אנשים עוצמתיים שמסוגלים לעמוד נגד כל העולם ואשתו, כמו אבינו הראשון, כל העולם מעבר אחד, והוא מהעבר השני, על כן נקרא אברהם העברי. אבל כדי שזה יתגבש בצורה לאומית, אתה צריך לעבור את הקור, היתוך הזה, של שמו גלות, ולכן היה אפילו אבינו הראשון בתור אדם ראוי לרדת ולעבור כבר גלות, כי האומה כבר מתחילה בממשות ממנו. זה כל מה שנאמר. כן. הגלות הייתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה, משורשה ראשון, מעת אשר הוקבעה התאחדות שלה בתור תכונה מיוחדת. שזה הותחל מיעקב, כי לא בשביל איזה מירוק של חטא מיוחד נועדה הגלות, כי אם כדי להסתגל להיות גם בגלות עומד חי וקיים בתור אומה מחוטבת, עומד בצביונה ולא תשתוש הצורה. וראוי היה שחותם זה של סבילת עול הגלות, ואם זה יהיה הצביון קיים ועומד חסון, יוכל מראשית הצמיחה של אומה בייחודה, וזה, הייעוד הזה שהוא נועד לאומה בכללותה, הוא היה נועד גם ליעקב בתור האישיות, האישיות הפרטית, לא בתור אידאה, אלא בתור אישיות ממשית, יעקב האישיות, האיש, המתחילה את תכונת האומה, כי האומה מתחילה בפועל מבחיר האבות יעקב אבינו. אבל זה שבפועל הוא לא היה בגלות, הוא כן היה ולא היה, ומה שהופיע בשלשלאות של ברזל, זאת אומרת, בתור דבר קשה מאוד ומעלט ומדכא את החיים, אצל יעקב אבינו הוא לא חש את זה ככה, על כל פעמים יעקב אבינו ההיסטורי, הדמות ההיסטורית. אז הדמות ההיסטורית הזאת היא לא... בקיצור, הגיע על שטיח אדום, הגיע שם למצרים וחי את כל ימיה שם בשיא, בקצפת של הקצפת. כל זה מצד גדולת הקודש של הפרטיות אשר ביעקב, כי יעקב אבינו מצד אישיותו הפרטית היה כזה, 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 עד שזכותו עמדה לו שהוא עשה את הגלות כמו שהוא עשה את הגלות. לא היה אפשר שתוכל גלות עליו. פשוט, אם יעקב זה לא גלות, ואם גלות זה לא יעקב. זה לא הולך ביחד הדברים האלה. על כן, הייתה רק בכוח. בפועל הוא היה שם במצרים. זאת אומרת, כשאתה נמצא במצרים, זה נקרא גלות, אבל הוא לא חש כגלות, הוא חש כבן של המלך, כאבא של המלך. והכל לרשותו, והכל וכולם מריצים, הם מכבדים אותו, ונוח לו בחיים, והכל היה... אז כי לא היה אפשר שתחול גלות עליו, על כן היה רק בכוח הגלות שלו, ולא בפועל. ומה שהייתה הגלות שלו בכוח, זאת אומרת, אז הוא היה בגלות, והמשמעות של גלות זה זוועות, זה שלשלות של ברזל, זה לא מתי שאתה מסתובב שם כמו יעקב אבינו, זה לא המילה גלות במשמעות המזעזעת שלה. זה שככה התחילה הגלות של עם ישראל, בדמות הראשונה של עם ישראל, בדמות הממשית הראשונה של עם ישראל, שזה יעקב אבינו, זה מעשה אבות סימן לבנים. עשה את הרושם של הסתגלות החיים העצמיים, ולא שום מחיקת צביון של הצורה העצמית. טוב, אז יעקב אבינו היה שם במצרים, מלך, זאת אומרת, אבא של המלך. אבל כל פנים, הוא מה שנקרא במצב האופטימלי שהכל לרשותו. וודאי ששום דבר לא נפגע בצורתו של יעקב אבינו. לא כבודו, לא רווחת חייו, הכל היה שם. וזה סימן לבנים, שזה מה שצריך לצאת בסוף דבר לכלל עם ישראל בגלות. וזה עשה את הרושם של הסתגלות החיים העצמיים של עם ישראל, של יעקב אבינו, של עם ישראל, לא שום מחיקת צביון של הצורה העצמית. וזכות שלו המיוחדת גרמה את הגודל והתפארת שהיה ליעקב במצרים, והגודל והתפארת, הזכות של יעקב גרמה לאות, שהגודל והתפארת שלו, שהם לאות ולמופת על האחרית של כל תהלכות הגלויות כולן, של בניו, שבסוף צריך שמכל הדורות כולם של עם ישראל בגלות, הפאנצ'ליין, השורה התחתונה של האימפקט, הרושם של הגלויות על עם ישראל, צריך להיות כמין מאזן כזה, כמו שהתגלה בראשית שם, אצל יעקב אבינו. שיביאו כל תהלוכות הגלויות כולן, בסוף, הם יביאו לקרה גלויה של כל העולם האנושי, ברכן של ישראל ובייחודן העליון. עד רבה, מכל הגלויות מה יצא? יצא בסוף כבוד עליון לעם ישראל, והארצה הנוראית של כל העמים כולם והתרבויות כולם, ליהודים וליהדות, כי באמת על ידי הגלות והגלויות וכל הזוועות, פה הסתבר כי עם השם אלה, כי גדול הרואה המציל את הכבשה מבין 70 הזאבים, ויש משהו בקיום של עם ישראל לאורך קרוב ל-2000 שנה בגלות, שיותר נפלא מקיומו של עם ישראל קרוב ל-2000 שנה לא בגלות. כי הקיום הזה של קרוב ל-2000 שנה של עם ישראל בתנאי הגלות ועם ישראל שרד, זה נס. וזה נס, אני אומר עוד פעם, כמו שאני אומר תמיד, יותר גדול מקריאת ים סוף. מגיעים להגיד שקריאת ים סוף נס הניסי. הרס"ג אומר שהנס הכי גדול זה היה ירידת המן. כי קריאת ים סוף זה היה כמה שעות היה, 6 שעות, לא יודע כמה שעות היה. היה לילה. נגמר הלילה, נגמר הנס. מן היה 40 שנה. חי לך עם במדבר ושורד. בסדר? שיזמזם. על כל פנים, ושורד. אז הירידת המן זה 40 שנה, זה קונץ הרבה יותר גדול. להשריד עם במדבר, עם מיליוני אנשים, איך, איך, איך שרדתם במדבר? המן הזה נס יותר גדול מקריעת ים סוף, זה הנס הכי גדול. עד כאן אומר הרס"ג. ואני, יש לי יתרון על הרס"ג, במה שאני חי כיום, כאלף שנה אחריו. וכשאנחנו מסתכלים אלף, אלפיים שנה רטרוספקטיבה, רואים את מה ש... ואנחנו כבר נמצאים פה, אז אנחנו רואים את מה שהרס"ג לא ראה. אם כי בוודאות הוא ידע שזה יהיה, אבל אנחנו רואים בעליל, לא ב... עד רבה, בגלל קטנותנו וטיפשותנו, ולנו אין לא רוח הקודש ולא נבואה ולא שום דבר, אלא פשוט אל תהיה חמור ותסתכל במציאות. ואז תראה את הנס הזה של שרידות עם ישראל, בניגוד לכל רציונליות, כל סבירות, כל... אבל זה לא 40 שנה, זה 2000 שנה. 2000 שנה בגלות. אין דבר כזה. וזה דבר שההיגיון, ההיגיון של מי שמפעיל אותו, לא יכול להכיל אותו. זאת אומרת, זה דבר הכי רחוק מסבירות שיכול להיות, וזה לא, אני אומר אותם, זה לא חצי לילה, זה לא לילה, זה לא 40 שנה, זה, זהו. ופה ברטרוספקטיבה, אז תסתכל גם כן, לא רק, האמת היא שכבר באפיון, בנגד אפיון, של יוסף בן מתתיהו, כבר שם מתעסק אפיון בתירוץ לתופעה שמעצבנת אותו מאוד בתור מאביהם הרוחני, מאבותיהם הרוחניים של הנאצים, באהבת ישראל שלו. אז מפריע לו נורא, למה העם הזה שרד? לא בגלות. למה העם הזה, העם הזה כבר קיים מאז אברהם אבינו ועד ימיו של אפיון? זה שרד איזה קרוב ל-2000 שנה, וזה לא תקין בעינם, זאת אומרת, זה לא סביר. לא בגלל שעם היה בגלות, אלא שום עם לא שורד את זה. כשהוא לא בגלות, אבל פה מאז אפיון ועד ימינו, אנחנו עוד 2000 שנה, עוד כ-2000 שנה, ובגלות, זה לגמרי לא יכול להיות. אז מה יוצא? יוצא שכיום, ובשביל ההיגיון שלי, אז לא צריך להיות לא רס"ג, לא שמואל הנביא, אלא כל גוי יכול להיות עם המוח שלי. כי פשוט, ויש גם הרבה גויים, שיש להם את המוח האנושי הפשוט, ורואה את התופעה הזאת ואומרים, זהו, אכן יש אלוהים, אלוהים במקום הזה, זה עם האלוהים. יש פה מציאות גדולה מהחיים, גדולה מציאות, וזה הכבוד העליון שיוצא על ידי הגלות. אילולי הגלות, הממד הזה של קידוש השם שיוצא מחילול השם הזה ששמו הגלות, לא היה מתמרר. כי אם כי עכשיו הזכרתי את אפיון שהוא מוטרד מזה שעם ישראל שרד אפילו בלי גלות. טוב, אבל עדיין, נגיד, תראה, אם אתה חי כמו עם סיני ואף אחד לא מפריע לך יותר מדי, אז למה שלא תשרוד את השנים שלך? אבל זה שכל דור ודור קמים עליך לחלותך, ומיטב הכוחות, מיטב המוחות, ואתה שורד, אין דבר כזה. אז זה יוצא שבעזרת חילול השם נוצר קידוש השם הגדול. וזה המופע בבנים, מה שכבר סומן באבות, סומן באבינו יעקב. זה שהגלות לגביו היא הייתה, כמו שאמרתי, בקצפת החיים, בשיא, הכל בכבוד, אז מה שסוף מעשה זה המחשבה תחילה, אידיאת החיים היהודית, הישראלית, היעקבית, היא מופיעה שם, ובסוף כל הסיפור יגיעו לאותה מסקנה. וזו הייתה המטרה שיעקב אבינו ראוי על הרדת שלשלות של ברזל, מצד מה? כי הוא אבינו. אז לכן הוא ראוי להיות בגלות, אבל הוא אישית לא שייך לגלות, והוא מהווה סימן לבניו שיהיו בשלשלות של ברזל, שמכל מקום המאזן הסופי יבליט את הכבוד האלוהי המופלא והיחס האמיתי שראוי עם ישראל בכללותו, כמו שהיה לאביהם הראשון שם במצרים. אז רק נראה את זה עוד פעם בפנים. וזכות שלו המיוחדת גרמה את הגודל והתפארת שהיה לעקוב במצרים לאות ולמופת על האחרית של כל תהלוכות הגלויות כולן, שיביאו להכרה הגלויה של כל העולם האנושי בערכן של ישראל ובייחודם העליון. ונמצא שהיה שיבוד בחבלי אדם ובאבותות אהבה. נקודה. כן, מי רוצה לומר? כן.
שהמעשה
אבות היה הספד אומות העולם ליעקב, הכבוד שהיה לו שם בהספד, ולא רק שהוא חי בצורה אופטימלית במצרים. לא הבנתי מה אתה שואל. מה מפריע לך? מה יהיה לך טוב מתי שנגיד שזה היה הספד? לו יהי כי דבריך בסדר היה הספד. אתה מכחיש את זה שהיה לו טוב במצרים? אז אתה מכחיש את זה שהיה לו כבוד במצרים בחייו? לא, אז מספיק. אתה אומר שתראה, אפילו כשהוא מת, אז היה לו כבוד גדול, באו כל המלאכים ושמו את רותה. זה משלים את התמונה, זה פרט. ביחס של חייו של יעקב, עם כל מה שהוא סיים את חייו, 17 שנה שם במצרים, בכל מקום זה היה לא איך שאנחנו מבינים את מושג גלות, שזה זוועת הזוועות, כמו שאנחנו עברנו. זה הלך אצלו בטוב, מכל הבחינות. וזה שאתה אומר עוד פרט. בסדר? זה לא משנה לנו פה עכשיו. כן. ונמצא שהיה שיבוד בחבלי אדם ואבותות אהבה. והעול, אף על פי שהוא עול בכוח, כי בפועל הוא במצרים, ולכאורה הוא בשלטון פרעה, אבל זה פוטנציה, זה מרחף. מת יעקב, מת יוסף. קיצור, התחילו להרגיש מה זה פרעה. אבל מכל מקום, אז זה פוטנציה. אבל הוא היה מורם. הוא לא היה מונח עליו. זה היה שם מצרים. פרו, אבל לא עליו. והטיה, ואת, והיה להם כמרימי עול. העול, הוא נמצא שיש עול, אבל הוא מורם. הוא לא הכתפיים שלו. והטיה, ואת, אליו אוכיל, הטיה, הרב מסביר, ואת, אל הסיפוק של צורכי החיים הרוחניים והחומריים גדולה איתה. כל מה שיעקב אבינו היה צריך, היה לו שם במצרים. פרנסה, לחם לפי הטף, זה פיזי. רוחנית, מסתם הייתה לו ישיבה, ואת יהודה שלח לפניו לאורות, גושנה. מסתם היה לו שם בית תלמוד. הכל היה בסדר, הכל. ויוסף הוא השליט, וסמני אלוהים לאדון לכל מצרים. יש מסבירים, הרב מסביר את זה ככה. זה לשון נקייה. שמתי את אלוהים לאדון לכל מצרים. אז שם שמיים של בפי יוסף, שגור בפי, בסכמו של דבר, זה היה האדון על כל מצרים. אז הכל היה 10. כל סיפוק צורכי החיים הרוחניים והחומריים, גדולה הייתה, הכל היה שם טוב. עד כדי לפעול גם כנערה בתוך מחשי הגלות, גם כלבנה ואחרה בכל הנדודים שלהם. וזה סימן לבנים, שמשהו מהיעקביות, מהגלות היעקבית, היה בעם ישראל בסך הכל, עם כל הזוועות של הגלות, אבל תמיד איכשהו יהודים שרדו, ואם לא שרדו פה, שרדו שם, על כל פנים, תמיד היה איזה משהו ש... וישנה עוד נקודה, כמו שהאור שמח, המשך חוכמה, כותב ב- 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 בדברים הידועים שלו בפרשת בחוקותיי, שזה מין מכניזם כזה, שתמיד זה הולך שם במנעדים, בפליטודות, גלים. המצב של היהדות, יהודים בגלות. בכל מקום מגיעים לאיזה מקום, ובשלבים הראשונים יש פריחה נפלאה, מכל הבחינות, רוחנית וחומרית, והיהודים הופכים להיות היהודים של המקום, כלומר, מנהלים את כל המקומות ששם הם נמצאים, ואז בא משבר, והם חוטפים אותה, שמדות, השמדות, גירושים וכו'. ועד שהם מוצאים את זה במקום אחר, וחוזר עוד פעם. הולכים וצומחים ומלמדים את הספרדים ספרדית, ואת האיטלקים איטלקית, ואת הגרמנים גרמנית, ואת הרוסים להיות קומוניסטים, ואת האמריקאים לעשות כסף. ובכל מקום תמיד היהודים. ואחר כך, בתקופה, מי שחושב את ברלין לירושלים, כותב את זה שם, כזכור, אור שמח, ובסוף מתגלה מה זה ברלין, ויהודים על פי רוב לא לומדים את העניים, לא לומדים הניסיון שלהם, הולכים למקום אחר, ועכשיו אני רוצה לקחת את הקטע של הגרף של העליות. אז כל המקומות ששם היה טוב ליהודים, תמיד בכל מקום, אז היה טוב ליהודים. ספרד היה טוב ליהודים, עד שלא היה טוב. אמריקה, טוב ליהודים, עד ש... איך תדע מה קורה ברגע זה, באיזה שלב של הגרף אנחנו נמצאים, וכן הלאה. אז בכל מקום, בצד שהיה טוב ליהודים, זה הצד היעקובי. זה איזה רמז לכך שבסדר, יש איזה פוטנציה כזאת שאפשר להתנהל שם בגלות, באווירה יעקובית. זה גם כן סימן לבני, וזה גם כן במסגרת הקורס האלוהי שמשלב את כל האלמנטים ביחד, וזה מה שהוא אומר פה. ובאופן שכל אלה יחד, הגלות המחשיכה והנהורות הזעירות שבה, בהתאמן. זה ביחד, גם זה פועל, גם זה פועל. סך הכל זה מוביל למטרה האחרונה של גילוי הוד השם בכבודן של ישראל וכל פעירם, וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. טוב, סוגיה חדשה. תנו רבנן, נראה כמה נספיק בזה. זה סוגיות פשוטות, אולי נספיק. תנו רבנן, האומר על הרי עליי ברזל, רש"י, הרי עליי ברזל, לבדק הבית. אדם מתנדב, אומר, הרי עליי ברזל, אני... תורם ברזל לבדק הבית. ואמרת מילה ברזל, למה התכוונת? כמה הוא צריך לתת ברזל? הרי לברזל לבדק הבית, אחרים אומרים, אתם יודעים מי זה אחרים? זה רבי מאיר. אחרים אומרים, לא יפחות מאמה על אמה. זאת אומרת, צריך לתת ברזל באמה על אמה. משקל ברזל של אמה על אמה. מה יעשה באמה על אמה? למה יחזיה? מה אפשר לעשות באמה על אמה? תורם לבדק הבית מה יעשו עם זה? אפשר. אמר רב יוסף לקל יעורב. קל יעורב, טבלאות של אמה היו עושים, והן חדים כסכין סביבותיהם, ומסמרים חדים בכולן, ומחפים בהם גגו של אחד, למנוע את העורבים מלשב. וזה נקרא קליה עורב. אז בשביל זה, תרומת ברזל, אמה על אמה, מועילה. ואיגא דאמרי, אחרים אומרים, לא יפחת מקליה עורב. הוא לא צריך שאומר ברזל, אז הוא לא צריך לתת, לא יפחות מאמה על אמה, אלא לא יפחות מקליה עורב. וכמה? אמר רבי יוסף, אמה על אמה. טוב, האם הוא אמר שאמה על אמה ומה יעשו את זה? או הוא אמר מראש שיעשה קל יעורב, זה האומר, הרי עליי ברזל, כוונתו לקל יעורב. וכמה זה קל יעורב? אמה על אמה. אומר הרב, תנו רבנן, הרי עליי ברזל, אחרים אומרים לא יפחות מאמה על אמה, למה היא חזיה? אמר רבי יוסף, לקל יעורב, והיא כדי אמרי אחרים אומרים, לא יפחות מקל יעורב. וכמה? אמר רבי יוסף, אמה על אמה. הברזל, כוח המשבר והמחלה, אינו צריך להיות בבית מקדשנו, שהוא נויו של עולם, מקיימו ומעודדו לחיים. אינו בדין, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך. אמנם, כדי שלא ישכנו עורביים וכל מיני כוחות מאים, באחזם, בגג היכל, ברום, עולם של המחשבה המקודשת, על זה צריך לפעמים להשתמש בכוח תקיף. ולפעמים גם כן משבר ומפוצץ, תרועים בשבט ברזל, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. שימת הלב צריכה להיות נתונה בזה על שני הצדדים. על השיעור, על הכמות של הכוח העז והדוקר שלא יהיה. אף שאנו מקמצים מאוד בשיעורו, מכל מקום לא יהיה פחות מהשיעור המוכר כדי לגרש על ידו את כוח זר המתרומם לאחז עם כל תומעתו ברום הקרן אשר למעמד הקודש. ומצד השני, צריכים לעיין בראש שהשיעור ההוא אשר צמצמנו אותו יהיה במידה מדודה מכוונת רק למטרתה, לגרש רק את רשמי התומעה שרואה בכוחותיה, האורבים, החפצים לאחז בתומתם ואכזריותם ברום המעלה של מכון הקודש. לאלה שתי הקבלות מכוונים לדברים של שני הלשונות כאן, על דבר הערך של הברזל במקדש, המכוון במפעלו לקל יעורב, ומצומצם במידתו על המעל המעל, לבלי להיפחת מזה. לא יפחות מקל יעורב, וכמה, אמר רב יוסף, המעל המעל, שהוא כמבאר את השיעור הסתום, המעל המעל, האמור בנדבתו של האומר הרי על הברזל, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. נורא יום מקדשך אל ישראל, הוא נותן עוד את העצמות לעם, ברוך אלוהים. תנו רבנן, הרי עליי ברזל, אחרים אומרים לא יפחות מהמעלמה. למה היא חזיה? אמר רב יוסף, לקל יעורה. היא כדי אמרי, אחרים אומרים לא יפחות מקל יעורה, וכמה? אמר רב יוסף, המעלמה. אדמה נקודה עיקרית. המעלמה שלמטרת קל יעורה, או קל יעורה שהיא צריכה להיות ב... המעלמה. מה ההבדל? הברזל, זה כוח המשבר והמחלה. אינו צריך להיות בית מקדשנו. אז לכאורה אי אפשר לתרום ברזל לבית מקדשנו. אפשר. וצריך. זה נכון שבכל כלי ברזל לא ישמע מתי שמסטטים את האבנים ובונים את הבית, בבני הבית, לא נשמע כלי ברזל. אינו צריך להיות בית מקדשנו שהוא נויו של עולם. מה זה נויו של עולם? דומני שיש פה הגדרה למושג נויו של עולם, מקיימו ומעודדו לחיים. זה נויו של עולם, מה שמקיים ומעודד לחיים. זה יכול לקרות נויו של עולם. עדיין צריך לחשוב אם זה נכון מה שאני מבין, אבל זאת אומרת, אולי זה לא הגדרה של מה זה נויו של עולם, אלא הוא גם נויו של עולם וגם מקיימו ומעודדו לחיים. אבל אני מעלה חשד שכך הרב מבין את המושג נויו של עולם. מקיים את העולם ומעודדו לחיים. כי נויו של עולם זה מה שמגלה את המתאם של העולם אל הערך האלוקי המלא. המחיה חיים לכל, הנותן חיים לכל. אז אדרבה, כשיש מקדש בעולם, אז העולם הוא עולם נאה. נאה, במה הוא נאה? בואו נזכר בסוגיה האדירה שרק סיימנו אותה בשבוע שעבר. כשיש בעולם את נקודת הקודש, אז יש ערך לכתחילי לעולם. נויו של עולם, מה שמגלה שהעולם הוא נאה ולא מכוער. לא מכוער זה דיסרמוני. עם מה העולם עלול להיות דיסרמוני? עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עם השלמות המוחלטת שהוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה, והעולם הוא... משמע, הוא צריך אותו. אלא אם כן מתגלה שאין את הדיסוננס, אין את הניגוד שבין העולם ובין הבורא. וזה מתגלה כשיש את... למדנו את מסירות הנפש של היצחקיות, זה אותו דבר. אפרו של יצחק, הוא מונף, הוא נמצא שם על מקום המזבח בהר המוריה, שזה הנקודה של בית המקדש, והוא נויו של עולם. הוא מגלה שהעולם מתאים אל התוכן האלוהי, הרמוני איתו, תפארתי איתו, בית תפארתי יפאר, זה נויו של עולם, וממילא הוא נותן את הקיום ומעודד את העולם לחיים. במה שהעולם, שבית המקדש קיים, אז העולם כולו נאה לבוראו. ולכן הוא מקיימו ומעודדו לחיים, ואז נויו של עולם זה הגדרה. מה זה נויו של עולם? מקיים את העולם ומעודדו לחיים. ומחר שבית המקדש מקיים את העולם ומעודדו לחיים, אז לא מתאים שיהיה בו ברזל. שברזל זה כוח המשבר והמחלה. אינו צריך להיות בבית המקדשי. אינו בדין שיונף המקצר על המעריך. כמו שנזכר במחילתא. מעריך את החיים. לא מתאים שיונף שם ברזל. אמנם, גם בבית המקדש צריך ברזל. כדי שלא ישכנו עורבים. מה זה עורבים? בכלל צריך לדעת בתור כלל. ציפורים בשפת הקודש, זאת אומרת, שפת החוכמת הקודש, זה תמיד מציין מחשבות, התעופפות רוחנית. עורבים, שחורים, התעופפות רוחנית שחורה. בלשון הרב, כל מיני כוחות טמאים. והם, שלא יהיו לנו על גג המקדש. מה זה המושג הרוחני של גג המקדש? גג המקדש, הגדרה. גג ההיכל, רום עולם של המחשבה המקודשת. זה פירוש מושג גג ההיכל. אז ברום העולם של המחשבה המקודשת, לא טוב שיהיו שם עורבים. מה זה עורבים? כוחות מחשבה, כוחות טומאה, מיני כוחות טמאים. לא טוב שהם ישכנו שם. איך דואגים שברום עולם של המחשבה המקודשת לא יהיו שם כוחות טמאים, רעיונות, מחשבות, שחורות? על זה צריך לפעמים להשתמש בכוח תקיף. ולפעמים גם כן לשבר ומפוצץ. תרועים בשבט ברזל. לאסור מלכם בזיקים ונכבדם בחבלי ברזל. אבל שעכשיו שאנחנו מטפלים בצד המשבר מחלה, משבר ומפוצץ, לשבור את כוחות הטומאה, את הרעיונות השחורים, שלא יתערבו במציאות הרוחנית העליונה, בגג המחשבה המקודשת, בגג ההיכל, ברום עולם של המחשבה המקודשת, אז פה, בטיפול הזה של הברזל, המונע את העורבים, שימת הלב צריכה להיות נתונה בזה, על שני הצדדים. על השיעור, כלומר, ברזל לא יפחות מהמעלמה, זה השיעור. הכמות של הכוח העז והדוקר שלא יהיה. שלא יהיה, כוונתי, שלא יהיה פחות מהשיעור המוכח כדי לגרש על ידו כל כוח זר המתרומם לאחז עם כל תאומתו ברום הקרן אשר למעמד הקודש. וזה השיטה הראשונה. זאת אומרת, לא יפחות מהמעלמה, למה יחזיה? לקהלי העורב. אז צריך לשים לב לנקודה הזו, לשיעור, לכמות של הכוח העז והדוקר, שלא יהיה משפט מוסגר, אף שאנו מקמצים מאוד בשיעורו, אבל שלא יהיה פחות. לא, אני חושב שאני טועה פה. לא, כן. לא יפחות מהמעלמה. שלא יהיה פחות מהשיעור. זאת אומרת, לא, העולם הרוחני בגג המחשבה העליון, המחשבה המקודשת, היא לא אמורה ללכת עם פיצוצים והתנגדויות ופולימיות ועוקצנות וביטול של דעות. המחשבה צריכה להיות מתעוממת, גדולה, שלווה, מקיפה מצד עצמה. צריך שיש בה את היכולת גם בשעת הצורך לפוצץ את הכוחות השחורים. אבל לא שזה יהיה עניינה, זה צריך מידה מינימלית הנצרכת לעניין. והמינימלית, אנחנו מאוד מקמצים בשיעורו, מכל מקום לא פחות מדי. מכל מקום לא יהיה פחות מהשיעור המוכח כדי לגרש על ידו, כל כוח זר המתרומם לאחז עם כל תאומתו ברום הקרן אשר למעמד הקודש. ומצד השני צריכים לעיין בראש, אולי זה טעות מה שכתוב פה בראש, אלא צריך להיות כתוב, מצד שני צריכים לעיין מראש. מראש, צריך לשים לב, לעיין מראש, אולי כוונתו בראש, כמו מראש. לחשוב על זה מההתחלה, שהשיעור ההוא אשר צמצמנו אותו, יהיה במדם דודם מכוונת רק למטרתה. מראש צריך לשים, כשאתה עכשיו מתכוון להשתמש בו בכוח משבר. זה מראש צריך להיות מכוון למטרה הזאת. בכוח משבר למה? יש מטרה מאוד מסוימת, לדעת שיש דעות, הלוכי נפש, רעיונות, רעים, שחורים, וצריך לדעת כסח אותם. והמטרה צריכה להיות מכוונת בדיוק בשביל זה. לגרש רק את רשמי הטומאה השחורה וכוחותיה. העורבים, זה הגדרת המושג עורבים. עורבים, רשמי הטומאה השחורה וכוחותיה. החפצים לאחז בטומאתם ואכזריותם, אתם זוכרים שהעורב, בנוי עורב אשר קראו, העורב הוא אכזרי, אפילו על ילדיו, שלא יאחזו ברום המעלה של מכון הקודש, ברום העולם של המחשבה המקודשת, אין, זה לא מקום לרעיונות אכזריים או טמאים. לאלה שתי הקבלות, מכוונים הדברים של שתי הלשונות, של שני הלשונות כאן. הדבר הערך של הברזל במקדש, המכוון מפעלו לקהל יאורי, הוא מצומצם במידתו על המעלמה, לא להרבות בקהל יאורי, וזה, אבל לא לפחות ממנו, לא לפחות מהמעלמה, לבלי להיפחת מזה, ולא לפחות מקהל יאורי, וכמה המעלמה, כלומר, שהוא כמבאר את השיעור הסתום, המעלמה האמור בנדבתות שלו, אומר על היאורי, כי הוא צריך מראש, לא באופן כללי שיהיה לי כוח לפוצץ. מה אתה עומד לפוצץ? מפוצץ את הרשעה. מראש לחשוב על רשעה תומתית, אכזרית, לדעת שצריך לסגל פה איזה כוחות ברזליים, כדי לדעת לשבר ולמגר אותה. בשביל זה. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. לא. המעלמה ומראש המעלמה הזאת היא צריכה להיות מכוונת בדיוק בשביל לחלות את העורבים. כי זה לא הנושא שלנו לפתח תרבות שעניינה אלימות, לא פיזית, גם לא רוחנית. זה לא ינוח שבט הרשע על גורל צדיקים, אתם מבינים? יש תרבויות כאלה שכל חייהם זה רק מלחמה. זה רק, אתה מגיל אפס אתה מתחיל לתרגל את עצמך בקטות, בזה, עושים כך, עושים כך, עושים כך, כי אם יבוא אליך אתה. זה לא אופי שלנו. זה לא אופי הרוחני שלנו, זה לא הנקודה. לא שומע?
שאול המלך, דוד
המלך, מה שמעת? למה אתה אומר את הידיעה הצודקת הזאת שאתה אומר? באיזה קשר עניינים אתה מזכיר את זה? למה, מה עורר אותך להזכיר לנו את הידיעה הנכונה הזאת? למה אתה מזכיר שיש עניין להיות עם תקיף? מה שמעת שנאמר פה שעורר אותך להגיד את זה? לא אמרתי דבר כזה, וטוב שאתה מעורר, כדי שבוא, שים לב למה שכן אמרתי. אמרתי שהכוח התקיף שצריך להיות לנו, הוא צריך להיות מאוד מדויק ומצומצם למטרה. אבל המטרה הכללית של חיינו לא יכולה להיות כמו תרבויות כאלה שאין להם בעולמם אלא האלימות וההתכוננות אל האויב שעומד לתקוף אותך ואיזה קטע תעשה לו. עד כאן מה שאני אמרתי. אם אתה שומע בזה שזה זהה למה שנכנס באוזניך, שכלומר אנחנו לא צריכים להיות עם תקיף, זה לא. תקופן, זה לא. לא כך, זה יצא לו מפי, וזה לא, זה לא אותו משפט. צריכה להיות תקיפות, המעלמה. כמו שהרב אומר, אף שאנו מקמצים מאוד בשיעורו. זה לא אמור להיות מרחב, כל החיים שלנו, שם אנחנו אמורים להיות. המעלמה. יש לנו בית מקדש, הוא כל כולו, כל הברזל לא יונף עליו, לא נשמע שם. והשאלה פה, מה עושים בכלל עם ברזל? אומרים, עושים, יש לו מקום. קצת, אבל תדאג שלא יהיה פחות ממה שנצרח. זה מה שנאמר פה. בסדר? כן. כי לא יהיה לנו מחשבת הרשע על גורל הצדיקים, נורא יהיה מקדשיך, אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהי. טוב, חזק חזק, נתחזק, אז נשים פה סיום על פרק תשיעי. אנחנו פה... פרק תשיעי גדול ונורא.